שלום. היום אנחנו מארחים את דוקטור ברק מנדלזון, מומחה לטרור בקולג' הוורפורד שבפנסילבניה. אף שברק מגדיר את עצמו שמאלני והוא מבקר חריף של ממשלת ישראל, הוא הפך להיות למטרה של סטודנטים, אנשי סגל והנהלת האוניברסיטה, במה שהוא מגדיר כגל אנטישמי קיצוני שפוקד את הקולג' שבו הוא מלמד, וספציפית כלפיו. כאמור, הדעות הפוליטיות שלו לא משנות מבחינתם של הסטודנטים והמרצים. כל הישראלים מבחינתם הם אותו הדבר. רוצים דוגמה למה שמתרחש בהוורפורד? באחד הקלאבים של הקולג' התקיים דיון כיצד ישראל פגע בפלסטינים בעזרת הפצת הקורונה. נשמע אנטישמי, לא? בחלק השני של התוכנית נדבר עם ברק על תחום ההתמחות שלו, הטרור הבינלאומי, ונשאל איך אפשר להילחם נכון יותר בחמאס, איפה טעינו ולאן הולכת המלחמה בעזה. לי קוראים חיימן דברקר ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. והנה אנחנו יוצאים לדרך.
ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה.
שלום ברק.
בוקר טוב חיים.
תודה שבאת אלינו מרחוק מפנסילבניה. אז ברק, אנחנו יושבים פה משום שידיד משותף שלנו, דוקטור יאיר לב, שריאנו אותו כאן לגבי מחלות לב, סיפר לי שממש מתעללים בך בקולג' שלך. עד כדי כך?
אני חייב להגיד שכל בן אדם שסיפרתי לו על דברים שעברתי בקולג' נראה לי מזועזע, מה שגרם לי לחשוב, אולי יש לי מזל שאני לא מבין מספיק טוב את מה שאני עובר.
כן, אז מה עושים לך בדיוק?
אני חושב שהדבר הראשון מתחיל בזה שהפסיקו לראות אותי בתור מומחה, בתור איש אקדמיה, והפכו אותי ליהודי מישראל, אפילו לא לאמריקאי, ואני אזרח אמריקאי, הפכו אותי חזרה ליהודי מישראל. וזה רק ביטוי אחד, ביטוי גדול למה שקורה. אבל יש דברים נוספים, יש
קדימה.
חקירה נגדי.
מה עשית שחוקרים אותך?
אחרי שאני צהרתי ב-X, טוויטר לשעבר, שאם הייתי הורה לילד יהודי, לא הייתי שולח אותו ללמוד בהוורפורד, הייתה התקפה רחבה עליי מגורמים פרו-פלסטינים ואנטי-ציונים, והתלונה עליי היא על שתי תגובות שלי לסטודנטיות, ועל תגובה אחת לאימייל של סטודנטית. בכל המקרים האלה אני מואשם בהטרדה ובהפליה.
מה כתבת שם שכל כך מטריד ומפלה? אולי התרדת, אולי הפלית.
כתבתי לסטודנטית פלסטינית שחגגה את השביעי לאוקטובר, שלא היא זאת שתגיד לי איך יהודים חווים אנטישמיות. אני לא מוכן שמישהו אחר יעשה את ה-juice-planning, שיסביר לנו מהי החוויה של יהודים. סטודנטית אחרת, הטיעונים שלה היו לגבי, סטודנטית אנטי-ציונית יהודיה, היה לגבי איך סטודנטים בקולג' בסך הכל מרגישים, סטודנטים יהודים מרגישים אהובים, והחיים שלהם טובים בקולג'. אני שמח בשבילה, אבל זאת לא הייתה תיאור נכון של המצב של הרבה מהסטודנטים שלנו. וההתכתבות בינינו וההתעקשות שלי, שצעקות כמו מהים לנהר הם אנטישמיות, הובילו קבוצה של 600 אנשים לחתום על קריאה לפטר אותי.
כן.
600 אנשים פלוס אחד, ג'וזף מנגלה. שמופיע ברשימה של החותמים.
סטודנט או סטודנטית קראו לעצמם ג'וזף מנגלה?
אני חושב שזה מין ג'ובנייל, אנטישמיות שהיא יותר ג'ובנייל באופי שלה, אבל היא גם מראה לך את חוסר העניין של ההנהלה של הקולג' להסתכל ברצינות על התלונה שהם שלחו אליי, ולראות שלוודא שהם לא שולחים לי שום דבר עם אנטישמיות.
אוקיי, הם עשו משהו, כן.
אם בתוך התלונה עצמה, יש הרבה עצרות שהן דוחות לפחות, ואנטישמיות במקרים יותר גרועים. כמו למשל, ההתייחסות לציונות בתור כללה. שזה דבר שאני פשוט לא מוכן לקבל. זה כן. פשוט אנטישמיות. הרעיון הכללי במכתבה התלונה נגדי, היה שאני מייצר תמונה שהיא לא תמונה נכונה, שאני משקר לגבי מה שקורה בהברפורד, ושבמעשים שלי אני מגביר את הסכנה לאיסלאמופוביה ואנטישמיות בקולג', ושאני עושה את כל זה תוך גילוי של חוסר התחשבות ברגשות של הסטודנטים, אחרי שהם עברו איזושהי טראומה, כי סטודנט פלסטיני נורא מספר ימים לפני זה בוורמונט, על רקע שהסטודנטים החליטו שחייב להיות בגלל שהוא פלסטיני, וניסו לבנות על זה טילי טילים של תיאוריות. אני עמדתי בדרך שלהם, התגובה הייתה אוטומטית, להתלונן נגדי, והתגובה האוטומטית של הקולג' במקום להתעסק בטענות שלי על הבעיה המערכתית בהברפורד, הייתה לפתוח בחקירה.
כן. האם גם פתחו בחקירה לברר מי זה ג'וזף מנגלה? זה שם עם הרבה משמעות, וזו אנטישמיות טהורה.
אני לא חושב שהם בכלל תרחו לחשוב על התכנים של המכתב, כי מבחינת קולג'ים בארצות הברית, בטח מבחינת הקולג' שלי, כשהם חושבים על גיוון, על דייברסיטי, כשהם חושבים על להיות יותר אינקלוסיב,
כן.
הם לא חושבים על יהודים. יהודים לא קיימים מבחינתם. מה שקיים אלה תיאוריות של רייס, של גזע, מבחנה בין אנשים על בסיס גזעי, ויהודים נופלים אוטומטית מבחינתם בצד אחד של התיאור הזה. והתוצאה היא שיש לך קולג' שהוא מאוד מפוקס על הבעיה של גזענות מול סטודנטים שחורים או לטינוס, אבל מבחינתם אין דבר כזה אפליה על בסיס דתי או על בסיס של המדינה שהיא גטה ממנה. כן, אז מבחינתם זה פשוט לא קיים. אז אנחנו היום נמצאים במצב שאנשים שאחראים על להפוך את הברפורד למקום שיהיה יותר מחבק למגוון רחב של אוכלוסיות, הם אותם אנשים שמקדמים אג'נדה שיש בה הרבה אלמנטים אנטישמיים.
כן.
והם פשוט לא מסוגלים לראות את זה, כי מבחינתם היהודי הוא לבן המדכא.
כן. אז אתה בהברפורד, והברפורד זו אוניברסיטה קטנה, נכון?
מדובר בקולג' של 1400 איש. ישראלים לא כל כך מכירים את המערכת האקדמית בארצות הברית, מכירים יותר את האוניברסיטאות הגדולות. אבל אני מלמד במוסד ה-Liberal Arts College, שמתמקד בחינוך הומניסטי די רחב, מוסדות מאוד קטנים, שזה נותן אפשרות לסטודנטים לעבוד ישירות עם מרצים, כן. כולל מרצים בעלי שם. זה מוסד מאוד קטן.
גם מאוד יוקרתי.
ומוסד מאוד יוקרתי. שכר הלימוד בהברפורד לשנה הוא משהו כמו $85,000.
כן.
לשנה.
זה יקר, זה בעצם כמו קולג'ים רגילים.
בהחלט.
קולג'ים אייבי-ליג.
הכי יוקרתיים שיש, כן.
אוקיי, אז עכשיו שאתה מסתובב בקמפוס בהברפורד, אתה מרגיש סכנה, אתה מסתכל מאחורי הגב שלך, או שאתה אומר, לא, הכל בסדר, זה רק מדי פעם יש איזושהי התפרצות.
קודם כל, אני לא מרגיש סכנה בגלל שאני לא חושב שהסטודנטים האלה, לפחות בשלב הזה, שיש איזשהו פוטנציאל אלים. אני גם לא מרגיש סכנה, אני חושב, בגלל שהגעתי מישראל ועדיין לא הצלחתי להתאקלם להבנה של מה בדיוק מסוכן בארצות הברית ומה לא. גיליתי את זה כשגרתי בוושינגטון במשך שנתיים בתקופת הדוקטורט שלי, וגיליתי שיש מקומות בוושינגטון שהייתי צריך להיות מאוד מפוחד להיכנס אליהם.
כן.
אז אני לא בטוח שזה העניין, אבל אני מרגיש מאוד לא נוח כשאני מגיע לקמפוס, אני מרגיש שאני נושם פחות טוב, מין תחושה של מחנק כשאתה מגיע למקום שהוא עוין. וזאת חוויה שהיא קשה. ושוב, אני לא, הכישורים החברתיים שלי זה לא הצד החזק שלי. אני מסתכל הרבה פעמים על איך אנשים אחרים חווים את החוויות האלה לקבל מושג יותר טוב. ואני רואה את הסטודנטים שלנו, וזה פשוט שובר את הלב.
ברק, אני מבין שאחת הבעיות הגדולות בקולג'ים בארצות הברית מבחינתם של הישראלים וישראל, אלה דווקא הסטודנטים היהודים שהם מתנגדים בצורה נחרצת לישראל.
מדובר בחבורה שהיא מאוד בעייתית בשבילנו. היא בעייתית כי מאוד קולנית, יוצרת רושם כאילו הם מייצגים את הקול היהודי. הם ארגון אח למעשה לארגון הפרו-פלסטיני, והם נותנים לגיטימציה לקריאות האנטישמיות. כשאנחנו ערכנו קרנה של הסרט על טבח בפסטיבל נובה, מרבית המפגינים שבאו להפגין נגד, באו מתוך הקבוצה האנטי-ציונית הזאת.
הישראלים, כן? היהודים.
כן, קבוצה יהודים אנטי-ציונים. וזה מצב מאוד לא נעים. אנחנו צריכים כל הזמן להזכיר שמי שיקבע מה נקרא, מה נחשבת אנטישמיות, מה נחשב לאנטישמיות, ומי שיקבע מה אנחנו רואים כשנאה כלפינו, זה לא קבוצת שוליים אנטי-ציונית שמשתמשת בביטויים אנטישמיים, אלא מרבית יהודי ארצות הברית. וכשאני מדבר על מרבית יהודי ארצות הברית, אני לא רואה את עצמי כמייצג של כל יהודות ארצות הברית, או אפילו רוב יהודות ארצות הברית. אני מדבר על זה שאני חלק מקואליציה מאוד רחבה, של דעות מאוד שונות לגבי ישראל, אבל שמה שמחבר את כולנו, זה שכולנו מאמינים בזכות של ישראל להתקיים, ובזכות של ישראל להגנה עצמית, ושאנחנו רואים את אלה שמנסים להרער
את זה. אז בעצם הסטודנטים היהודים הם מכשירים את האנטישמיות של אלה שמפגינים נגד ישראל, ובעצם מביאים דעות אנטישמיות.
בהחלט, אנחנו שומעים מלא יהודים שהם פשוט נתלים, הנה, תראו את היהודים מדברים ככה. אז אחד המאבקים שלנו זה להסביר שכן, מדובר ביהודים, אבל הגישה שלהם היא גישה שלא מקובלת על מרבית יהודי ארצות הברית, שהם מבטאים בסך הכל מיעוט מאוד שולי, גם אם קולני, ושהם גורמים נזק בגלל שהם מעודדים את האנטישמיות.
איך אתה מסביר שצעירים יהודים הופכים להיות כל כך אנטי-ישראלים?
זה שילוב של שני דברים. החלק הפשוט יותר, המדיניות של מדינת ישראל לא עוזרת. הבעיה השנייה היא שהם חשופים לתיאוריות גזע בארצות הברית, שאחר כך מרצים פופוליסטים. בדרך כלל מדובר באקטיביסטים שלא עושים הרבה מחקר, שאקטיביזם זה מבחינתם החלופה למחקר, והם יכולים להיות מאוד קריזמטיים, והם תוכנים הסטודנטים בראש את כל הרעיונות הנאו-מרקסיסטים, שעכשיו פתאום קיבלו גוון גזעי. כל התיאוריות האלה הן תיאוריות מטופשות, שלא מתאימות להקשר הערבי-הישראלי. וזה באמת מוזר לי, כי יש כל כך הרבה דרכים לגיטימיות שאתה יכול לבוא ולבקר את ישראל, אבל אתה רואה שהארגונים האלה ממוקדים דווקא בתיאוריות של גזע, בעניין של המדכים והמדוכאים.
אתה מדבר על הסטודנטים היהודים?
אני מדבר על
באופן כללי.
אני מדבר באופן כללי, אתה רואה את זה בכל הקמפוסים. התנועה הפרו-פלסטינית הזאת שאתה רואה, הם לא ממוקדים בבעיות של מדיניות ישראלית, שהם יבקרו את המדיניות הישראלית. וכמו שאמרתי, יש הרבה מה לבקר. המיקוד שלהם הוא בתכלס על זה שמערערים על הלגיטימיות של מדינת ישראל. נזק נוסף שהסטודנטים היהודים האנטי-ציונים גורמים, שהם מביאים בעצם להיחלשות של הלל ברחבי ארצות הברית. בגלל שהלל הוא ארגון שהוא הרבה פעמים עובד תחתית למעלה, bottom up, הוא ארגון שהרבה פעמים תלוי בסטודנטים.
זה ארגון שמביא צעירים יהודים ביחד?
יהודים צעירים ביחד, בדרך כלל יהודים צעירים ליברליים.
כן, והוא פה ישראלי, הארגון.
כן. הארגון השני שיש בקמפוס זה ארגון של חב"ד, שהוא מביא בדרך כלל סטודנטים שהם קצת פחות ליברליים, אבל במקומות שאין את הלל, חב"ד הוא מקום המפלט. בהברפורד חב"ד היה מקום המפלט, מקום המפלט היחידי לסטודנטים יהודים מאז השביעי לאוקטובר. אבל הבעיה עם הלל היא שהצורה של הארגון של הלל הביאה לכך שקבוצה של סטודנטים ליברליים, יהודים, אנטי-ציונים, בעצם התפלגו והשתלטו על סניפים של הלל ברחבי ארצות הברית, קיבלו שמות שונים, כבר לא נקראים הלל, אלא Jewish Voices for Peace, אבל בעצם יש לך יצירה, יצירת קלעיים שנוצרה מתוך הלל, בניגוד לכל הכוונה של הרבנים של הלל, ואני בקשר עם הרבי של הלל שאחראי על המוסדות באזור פילדלפיה, והוא בבעיה, כי פתאום כל המערכת שמתחתיו בעצם התפרקה.
ברק, אני רוצה רק להדגיש דבר אחד, שאתה בעצם בדעותיך, אתה במושגים ישראלים, אתה שמאלני.
או, מאוד.
אז עד כמה אתה שמאלני?
כמובן, אני חושב בזה שאני שמאלני גאה.
כן, אוקיי.
אני מאמין בפתרון שתי המדינות, אני חושב שצריך לפנות את מרבית ההתנחלויות, אני חושב שצריך להפריד את הדת מהמדינה, אני מאמין בהשקעה רחבה יותר בפרויקטים חברתיים, בעיקר בחברה הערבית. אני מאמין בהשקעה בחברה החרדית בשביל לנתק אותה מההנהגה שלה ולאפשר לה להתקיים כחברה מודרנית. אני מאמין גדול בזכויות אדם. אני מאמין שישראל צריכה לציית לחוק הבינלאומי.
טוב, אתה שמאלני חמוץ, מה שנקרא. ולמרות זאת, בעצם אתה הפכת להיות המוקד בקולג' שלך, המוקד לביקורת, אולי שנאה, בצורה בלתי רגילה. הם מבינים שבעצם התכוונו על שמאלן? הם יודעים את זה בכלל?
חלק מהם יודעים את זה. אני חושב שבאופן כללי זה לא ממש מפריע לאף אחד, בכלל שכמו שאמרתי, זה לא עניין של, באמת עניין של מדיניות. אם זה העניין של מדיניות, אני מניח שאני וליברל מהצד הפלסטיני היינו מצליחים לפתור את הבעיה.
כן, אז בעיניים של הסטודנטים אין הבדל בין ימין ישראלי לבין שמאל ישראלי.
לא.
כל הישראלים הם באותה, איך שאומרים באנגלית, באותו דלי,
כן.
או יותר בסירה אחת.
הם כולם באותה קטגוריה, כל הישראלים, ומה שחשוב זה שאני הגעתי מישראל.
כן.
העובדה שאני כבר... שמתוך ה-24 שנים האחרונות חייתי 23 שנים בארצות הברית ורק שנה אחת בישראל, ממש לא משנה. העובדה שאני אזרח אמריקאי ממש לא משנה להם.
כן. אז אתה ביביסט בעיניהם.
כן, וזה מאוד מצחיק. כל מי שמכיר אותי אומר, הם לא מבינים שאפילו בין הקהילה היהודית הציונית בקמפוס אני הסמן השמאלני.
כן.
אבל אני הישראלי היחידי בתוך הסגל, או כן. היחידי שהגיע מישראל, אז אני המטרה האולטימטיבית. אני גם מלמד טרור.
כן.
אני חוקר טרור, מלמד טרור. אני מלמד על התנועה הג'יהדית. אז אוטומטית, בלי לחשוב בכלל על מה אני אומר באמת, מה התכנים של הדברים שאני אומר, אוטומטית אני מצוין, אם אני באתי מישראל ואני מתעסק בטרור, ולמד כן. על תנועה ג'יהדית, אני חייב להיות איסלאמופוב.
כן, אין מה לעשות, אתה איסלאמופוב.
כן.
האם מה שקורה לך עכשיו בקולג' גרם לך לשנות את הדעות הפוליטיות שלך? אתה פחות שמאלני היום?
אני לא פחות שמאלני. המציאות בישראל השתנתה אמנם, אבל הבעיה המהותית של שני עמים שצריכים לחיות ביחד, זה לא השתנה. וישראל תצטרך למצוא פתרונות, ואני מסתכל על האירועים של השנים האחרונות, ובטח של מה זה 7 באוקטובר, ישראל צריכה לחשוב מחדש. זה הרעיון שאתה יכול להתעלם מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהביא אותנו למצב שאנחנו נמצאים. אז מבחינת פוליטיקה ישראלית, הדעות שלי לא השתנו. מה שהשתנה מהבחינה הזאת, זה רק שההבנה שלי שזה הולך להיות תהליך הרבה יותר קשה, בגלל שיהיה מאוד קשה לבנות אמון בין הצדדים, ואם הרעיון בהתחלה ששתי הכלכלות בסופו של דבר אמורות להיות מחוברות ביחד, איך אתה יוצר חיבור כזה כשיש כל כך הרבה חוסר אמון לאור האירועים של 7 באוקטובר?
כן. אז יש לי שאלה אליך. אם ההפגנות נגד ישראל בקולג' אצלכם, בקולג'ים בכלל, באות ממקום מרכזי, או שמדובר בהתפרצויות ספונטניות?
לא מדובר בהתפרצויות ספונטניות. זה מאורגן. אין ספק שזה מאורגן. יש מכונה משומנת שעומדת מאחורי זה עם כספים. אני לא יודע להגיד לך כמה יקר כל הסיפור הזה, כי יכול להיות שזה לא דורש כל כך הרבה, אבל זה בלא ספק לא ספונטני. יש גופים מארגנים מאחורי זה. אנחנו פשוט ישנו משך שנים.
היינו עסוקים בהפיכה המשפטית.
Yeah, אבל עוד לפני זה, ארגונים כמו ה-SJP, ה-Student for Justice in Palestine, התחילו להתפשט ברחבי הקמפוסים בארצות הברית, ולנו לא הייתה שום תגובה.
כן. אגב, הדרך שבה אני רואה את מה שקורה היום, אני בטוח שאתה צודק לגבי שיש ארגון מאחורי זה, אבל זה גם הפך להיות למאוד קול, מאוד אופנתי. ובקרב צעירים בני 20, כאשר דבר הופך להיות קול, אז כולם יוצאים Free Palestine. זאת אומרת, אני מסתובב כאן בהפגנות בניו יורק, ואני פשוט רואה את החבר'ה שמסתובבים שם, זה נראה כזה, הכפייה מסתדרת להם, זה כזה מאוד קול ללכת עם כפייה מסודרת מאוד, בסטייל מסוים מאוד. אז זהו, ומול אופנה קשה להתמודד.
אני חוקר של התנועה הג'יהדית, הייתה תקופה שדיברנו על הג'יהד קול.
כן.
כן, הייתה תקופה שזה היה קול, אז כן, אז אתה רואה הרבה אנשים שמצטרפים להפגנות כי זה קול. אחרים שמצטרפים להפגנות בגלל לחץ חברתי, אחרים שמצטרפים כי יש עניין שם, יש קצת אקשן, יש לך את כל הדברים האלה שם.
כן, אז בעצם הכל יוצא כאן מכלל שליטה כמעט.
אני לא בטוח שאנחנו לא מגזימים בהערכה של היקף הנזק, כי אנחנו בסך הכל עדיין מדברים בעיקר על מוסדות אקדמיים. מטריד אותי יותר כשאני רואה איך הדברים האלה גם מגיעים לבתי ספר, וזה מגיע לבתי ספר.
אתה מדבר לבתי ספר תיכונים, אתה מתכוון?
בתי ספר תיכונים.
כן.
זה מטריד אותי.
אגב, זה מגיע גם לבתי ספר יסודיים.
כן. מטריד אותי יותר כשזה מגיע לאוכלוסייה היהודית המקומית. ככה שהקולג'ים אולי זה הכנרית, אבל הבעיה שלנו מחוץ לקולג'ים, אני חושב שהיא בעיה שהיא יותר משמעותית, כי אנחנו רואים את הספיל אובר, את הגלישה מהקולג'ים. אבל באופן כללי, אתה פשוט רואה את ההתמודדות של המעמד של ישראל בארצות הברית, שדברים שבעבר אף אחד לא היה מעז להגיד, כי הם היו מפחדים מההשלכות. העובדה שאנשים פה מרגישים שלא יהיו שום השלכות שליליות להזדהות עם חמאס, היא פשוט מטורפת בעיניי.
אז חמאס הוא טוב בעיניהם של המפגינים.
אני לא בטוח שזה חמאס טוב כמו זה שישראל ראה, ואז בהגדרה זה הופך את מי שמתנגד לישראל לטובים. אבל שוב, אתה מדבר עם חבורה שבהרבה מקרים אין להם מושג איפה הסכסוך, אין להם שום הבנה של הניואנסים של הסכסוך. ואני אומר את זה שוב בתור שמאלני.
כן.
אין להם את ההבנה הזאת. באים, הם עושים בלגן, הם לא מקדמים את המטרות של התנועה הפלסטינית בשום דבר, הם רק גורמים נזק לסטודנטים היהודים ולמוניטין של האוניברסיטאות שלהם.
כן. מה הגבול בין אנטישמיות לבין ביקורת לגיטימית על ישראל?
אפשר לבקר כל מדיניות שישראל נוקטת בה. אבל יש למשל הבדל אם אתה מדבר על מה שישראל עשה בעזה בתור רצח עם, שזה כלי פולמי, או אם אתה מדבר על פעילויות של ישראל עשתה בעזה שמפירות את החוק הבינלאומי ויכולות להיחשב כפשע מלחמה. הדברים היותר משמעותיים, אתה לא יכול להשתמש בביטוי ציוני כקללה, כמשהו שהוא נחות יותר. ושוב, הכלל, אצבע מבחינתי, זה תנסה לחשוב איך זה היה עובד אם היינו מדברים על מיעוטים שחורים.
כן.
אז למשל, כשאחד המנהיגים אצלנו בקולג' בתגובה לטענה שקריאות מהנהר לים, או שימוש במילה ציוני כקללה, כשהיא נשאלה לגבי זה, והוסבר לה למה זה אנטישמיות, התגובה שלה הייתה, טוב, יש דעות שונות לגבי זה. רק תתאר לעצמך, אם אנחנו ננסה לבוא ולהגיד למרצה שחור כאן, אתה יודע, יש צדדים שונים, אנחנו רוצים להשתמש ב-N-word, כי אנחנו חושבים שזה משהו אחר, זה אומר משהו אחר. הדברים האלה הם דברים שהם קריטיים. אתה יכול לבקר את המדיניות של ישראל, אבל ברגע שאתה ביקורת הופכת להיות משהו שהוא כמו פלקט, של טובים ורעים, שאין בזה שום ניואנסים, אתה מתחיל לראות את ההטיות האנטישמיות. כשהם צורכים מהנהר לים, הם מנסים להגיד שזאת היא קריאה ליברלית. כמובן שזה שטויות. קודם כל, קריאה מגיעה מהמזרח התיכון. שם זה המקור. שום דמוקרטיה ליברלית לא עמדה ברקע של הקריאות האלה. הקריאות האלה היו מראש קריאות לרצח עם. מעבר לזה, שאם המרכיב המרכזי של הקהילה היהודית רואה את זה בתור קריאה להשמדת עם, יש לנו את הזכות לקבוע מה אנטישמיות כלפינו. הם מסרבים לקבל את זה. במקרה של המשפט הספציפי הזה, אם היו חושבים באמת במונחים ליברליים, אפשר, you know, from the river to the sea, Palestine / Israel will be free. יש כל כך הרבה דרכים שבהם אפשר היה להבהיר שהכוונות שלהם הם לא כוונות של רצח עם. הם מתעקשים על זה. אם אתם מתעקשים, כנראה שאולי יש משהו יותר רציני מאחורי ההתעקשות הזאת. אם אתם לא הובנתם כמו שצריך, למה שלא תרצו לשנות ככה שאפשר יהיה להבין את הכוונות שלכם?
כן.
אני גם בא ואומר, בן אדם לא צריך להיות ציוני בשביל להיות יהודי. בן אדם יכול לחיות חיים מלאים בתור יהודי בלי החיבור שלו לישראל. אבל אם אתה אנטי-ציוני ואתה לא אנטי הזכות להגדרה עצמית של כל עם אחר, זאת אנטישמיות.
כן. סיגל בן פורט מפן יוניברסיטי, היא אמרה שגם אם אנחנו לא אוהבים את מה שאומרים בהפגנות האלה, הרי שמבחינת החוק, המחאות האלה הן חוקיות וגם לגיטימיות. מה הדעה שלך בעניין הזה?
המחאות הן חוקיות ולגיטימיות, אבל הקריאות האלה, אני חושב ש... זאת הנקודה שבה צריך להיות קו מפריד, מעצור לחופש הביטוי. יש גם לחופש הביטוי גבולות. קום טוב לעשות.
הגענו לגבול הזה?
אני חושב שאנחנו...
את הגבול הזה?
הבעיה שאתה מסתכל על הפגנות כמו בקולומביה, יש לך חלק מהאנשים שההפגנה שלהם והביטויים שלהם לגיטימיים לחלוטין. אבל זה נעלם בתוך התמונה הכוללת שיש בה אנטישמיות. כך שמהבחינה של המפגינים, אני חושב שהם היו מצליחים להגיע, לקבל תמיכה של הרבה יהודים מארצות הברית, אם הביקורת שלהם באמת הייתה רק ביקורת על ישראל, אם זה לא היה מלווה באנטישמיות.
כן, אז איך אתה מסביר שבעצם הצעירים האלה מתעלמים מה שחמאס עשה, רצח, אנס, אנחנו הרי מאוד רגישים לרצח ולפגיעות מיניות היום בארצות הברית, ופתאום מתעלמים כאילו לא היה. איך אתה מסביר?
כמובן יש את ההיבטים האנטישמיים שאפשר להגיע אליהם, אבל אני חושב שלפעמים הסיבה היא פשוטה בהרבה. האירועים של 7 באוקטובר היו אירועים של יום אחד. נורא ככל שהוא יהיה, מדובר ביום אחד, ומה שאתה רואה אחר כך, זה בעיקר אירועים שמערבים פלסטינים, שהקורבן ברוב המקרים הוא קורבן פלסטיני. אז בסופו של דבר, אם זה מבחינת החשיפה, אנחנו מדברים על יום אחד שכל החשיפה היא על ישראל, אבל בערך 200 ימים שכל החשיפה היא על הצד השני.
יש פרופסור ישראלי אחד בקולג', נכון? זה אתה. יש גם סטודנטית ישראלית אחת, שהייתי איתה בקשר, דיברתי איתה, היא ביקשה לשמוע על עילום שמה, ובכל אופן היא אמרה לי שמאוד הפריע לה שהיה דיון בקלאב אחד בקולג', שנושאו היה איך ישראל השתמשה בקורונה כנגד הפלסטינים. היא פנתה למי שאחראי, ונאמר לה שזה לא אנטישמי. אני מבין שגם היא פנתה לדין אוף קולג', ובעצם הוא הציע להחליף את הטייטל, אבל בסופו של דבר היה דיון על הנושא הזה. איך ישראל פגע בפלסטינים בעזרת קורונה? אתה מודע לעניין הזה?
כן, בוודאי. אחד הדברים היותר מחרידים שאנחנו ראינו, אם כי... לא הופתענו מהחוצפה, כי זה כבר היה בשלב שבו אנחנו מרגישים שהסטודנטים הפרו-פלסטינים אצלנו בקולג' מרגישים שיש להם לגיטימציה להקצין. אז אנחנו רואים ביטויים שהם כבר פחות קשורים לשנאה לישראל, ויותר קל לקשור אותם לשנאה ספציפית ליהודים. כמו למשל, לקרוע פוסטרים של חב"ד שמזמינים לארוחת שבת. האירוע הזה, הרעיון לקיים אירוע כזה הוא מזעזע. הטיפול של הקולג' היה מטריד יותר. מאוד מאכזב אותי לראות סטודנטים בני 20, משתמשים באנטישמיות ובקונספירציות נוראיות כאלה.
אז מה בעצם הסטודנטים בקלאב הזה אמרו, שאיך ישראל פגע בפלסטינים בעזרת הקורונה?
לדעתי מה שהם ניסו לעשות זה למצוא שם לאירוע שלהם שיביא אנשים, ואחר כך בתוך האירוע עצמו אני מניח שהם התעסקו בעיקר בפוליטיקה של החיסונים, שזה אחר לגמרי מאיך שהאירוע עצמו הוצג, אבל כמובן אני לא הייתי שם, ואני מניח שהצורה שהם ניסו למסגר את זה הייתה שוב בראייה הגזעית שלהם, שהדברים נשים כחלק מערכת יחסים בין מדכא למדוקה.
כן, יש לי שאלה אחרת אליך. אתה די מבודד בקולג' שלך, אם אני צודק, איבדת חברים, קולגות בתקופה הזאת, מאז המלחמה?
אני מאוד מבודד, הייתי תמיד די מבודד בקולג', אם זה בגלל שהעיסוק שלי הוא עיסוק בנושאי מחקר שלא מתאימים לאתוס של הקולג'. אני מלמד בקולג' קווייקרי על טרור. אני מקבל את הרבליוס נרדס, שהדרך שלהם למרוד זה על ידי זה שהם ילמדו ביטחון. אז יש לנו סטודנטים מצוינים כאלה, אבל אני רואה פחות ופחות סטודנטים, כי אחרי השביעי לאוקטובר, כמו שאמרתי, קודם כל הפכתי להיות
פרסונה ננקרטיה.
כן. חלק מזה בנוי על זה שנקטתי עמדן לפני 3 שנים, כשהייתה שביתה עבור social and racial justice ברחבי ארצות הברית, בעיקר אצלנו בקמפוס, ואני העזתי לתת פלטפורמה לאנשים שהתנגדו לשביתה, לבטא את ההתנגדות שלהם. לא הבאתי שום תמיכה בשום עמדה. אבל כבר מאז אני מרגיש יותר ויותר בידוד, עוד ירידה במספר של הסטודנטים שלי, וכמובן שאחרי השביעי לאוקטובר אני מבודד לגמרי. לא מבודד לגמרי, כי פתאום אנשים שלא ידעתי שאנחנו יכולים להיות בקשר, פתאום יש לנו קהילה יהודית בקולג', כי התחלנו להתארגן. אנשים שכן חשבתי שהם חברים שלי ושאינם יהודים, נעלמו לגמרי.
התאדו.
כן.
כן. תראה, במחשבה שנייה ושלישית, תראה, אתה שירתת בצבא, אתה אומנם שמאלני, אבל שירתת בצבא, היית במודיעין, אתה עוסק בטרור, אתה די ביקורתי, אני מניח, כלפי ארגוני טרור בינלאומיים, למה שלא יחשבו שאתה מייצג את ישראל?
כל מה שהם צריכים לעשות זה לקרוא את העבודה שלי. כן. היא יותר ממה שמצחיק אותי במיוחד עם העניין הזה.
כן.
זה שהמדינה האסלאמית, דאש,
כן.
בזמנו טענה שאני, הם קראו לי The Jew ברק מנדלזון, שאני בעצם מייצג את ארצות הברית, ואני מבטא את הרצון של ארצות הברית להתקרב לאל-קאידה.
כן.
אז מאוד מצחיק אותי לראות כל פעם איך גופים שונים מייחסים לי דברים שונים, בלי באמת לקרוא מה שאני חושב, מה שאני כותב.
אגב, מה יקרה לי אם אני אחליט לקיים הפגנה, ואני כמובן מתנגד למה שאני הולך להגיד עכשיו, אנחנו בעד אוסמה בן לאדן, אנחנו בעד אל-קאידה, אנחנו בעד המדינה האסלאמית. זה יגידו לי, או זה בסדר, זה חופש דיבור, מותר הכל, או שיש כאן בעיה?
הסטודנטים שלנו, אני לא בטוח שידעו על מי אתה מדבר.
אוקיי.
עכשיו, זה יכול להיות הזדמנות מצוינת לבדוק. כי אני מסתכל כל הזמן, אני זוכר את התגובות אחרי הפיגועים של 9 בספטמבר. זאת הייתה השנה השנייה שלי בארצות הברית. אני זוכר את התרגול שהיה לי. תרגלתי במבוא ליחבל, ואי אפשר היה לדבר על שום דבר אחר חוץ מהאירועים של היום. ואני זוכר שסטודנטים אומרים, בלי לדעת אפילו מי ביצע מה, הם רצו פשוט להפציץ. הם רצו להשמיד. אני מנסה להסביר.
הסטודנטים הליברליים.
כן, כן. אז אני מנסה להסביר לאנשים את התגובות אחרי אירועים טראומטיים כאלה. אני כן מבין את חלק מההתלהמויות, אבל אני זוכר שבזמנו, אם מישהו היה מעז לדבר בצורה שסטודנטים היום מדברים, האנישה שהם היו סופגים הייתה עצומה. היום אני חושב שבן אדם יכול להיות עם שלט, אני בעד בין לאדן.
אז זה יעבור.
הקמפ, וזה יעבור.
הבנתי.
אבל אם אתה תבוא עם דגל של ישראל, ותעמוד אצלנו במרכז הקמפוס, יש סיכוי טוב שיבקשו ממך לעזוב את הקמפוס.
ברק, האם הופתעת מהאכזריות של חמאס בשבעה באוקטובר?
כן, מאוד הופתעתי. אני חשבתי ש... הארגון הזה יראה יותר משמעת, ולא תיארתי לעצמי שיתנו אפילו הנחיות לבצע מעשים כאלה. כי אם אתה חושב על הבחינה האסטרטגית, אם לישראל הייתה ממשלה אמיתית שבאמת מתפקדת, האירועים של השביעי לאוקטובר היו צריכים להספיק בשביל להפוך את חמאס לארגון לא לגיטימי בשביל כל העולם לתמיד בצורה שאל-קאידה הפכה להיות. זה כישלון עצום של מדינת ישראל.
אני מניח שגם מה שקרה בשבעה באוקטובר קרה גם משום שהייתה ממשלה מסוימת בו בישראל.
ללא ספק, זה ללא ספק עזר. כמות הכישלונות שהצטברה, הכל התנפץ על השביעי לאוקטובר, אבל בעצם כולנו יכולנו לראות מדינה בתהליכים של התפרקות, של שירות ציבורי שלא מתפקד, פוליטיקאים שלא חושבים על טובת המדינה.
כן, אני זוכר שהרמטכ"ל רצה לדבר לממשלה ולהגיד להם שהצבא נחלש, ובעצם לא התירו לו.
כן, אז, וזה אחד הדברים שגם משקפים את המחשבות שלי לגבי מה ישראל יכולה לעשות בהמשך. אני מסתכל על התגובות של אנשים בישראל, ונראה לי שהם חיים בכזה דיסוננס, כי מצד אחד יש את ההבנה כמה ישראל כשלה, וזה לא כשל מדיני בלבד או כשל צבאי בלבד, כשל בכל הרמות, ויותר מזה, הכשל הנוראי של אחרי השביעי לאוקטובר, העובדה שהמלחמה לא הסתיימה רשמית עדיין, העובדה שהטיפול במפונים נוראי, העובדה שהיית צריך את אחים לנשק בשביל שמדינת ישראל תתפקד, כל הדברים האלה הם גרועים לא פחות, הם פחות גרוסם או פחות אלימים מאירועים של השביעי לאוקטובר, אבל מבחינת הכישלון, זה כישלון לא פחות מחפיר, אם לא יותר מחפיר. לישראל היה כל כך הרבה זמן למצוא דרך אחרת. מאוד עצוב לראות את החוסר היכולת הישראלית לפעול לטובת האינטרס הישראלי.
היום, איפה הטעויות של ישראל בכל מה שקשור לעזה?
לישראל אין ממשלה שיכולה להשלים מהלך צבאי בתהליך מדיני. ישראל הפכה להיות מכורה לטקטיקה. החיבה לחיסולים, אני יכול להבין אותה, יש בזה איזו תחושה של סיפוק, אבל צריך לחשוב אסטרטגית. אז כן, אז יש תחושה של סיפוק. אבל, האם זה מקדם את המטרות של מדינת ישראל? מה ההשלכות של הצעדים שעושים? ואתה פשוט רואה לאורך כל התקופה שישראל לא חושבת. אז איך אנשים רוצים שישראל תתקוף ברפיח, כשישראל הוכיחה כבר, לאורך לפחות חצי שנה, שישראל צריכה להתארגן מחדש, ישראל צריכה לעשות תחקיר רציני, לבדוק מה לא הלך כמו שצריך, ולהתחיל לחשוב. לא לרוץ, לא להיות מונע רק מנקמה. יצר הנקמה גורם לישראל נזק עצום.
כן. מה היית עושה אם ביבי היה יצא לחופשה עכשיו? בלתי מוגבלת, ואתה היית מקבל את תפקיד ראש הממשלה. מה היית עושה כדי לפתור את הבעיה בעזה?
הייתי הולך עם ביידן. אנחנו חייבים את הברית הזאת עם ארצות הברית. אני חושב שלנשיא ביידן יש רעיונות טובים. ועל ידי זה שהייתי גם קרוב אליו, הייתי יכול גם להשפיע יותר בצורה שממשלת ישראל היום לא יכולה. ואנחנו צריכים להבין שביידן הוא כנראה בין הברית הקרוב שבאמת מרגיש קרבה אמיתית לישראל, האחרון שאנחנו נמצא בארצות הברית.
כן.
ושישראל, כשאני רואה את השר שיקלי, מדבר כמו שהוא מדבר על ביידן, אני פשוט, אני נבוך, אני נזעם, אני מתוסכל. ארצות הברית מצילה את ישראל, ארצות הברית מצילה את ישראל גם כשהיא מפעילה לחץ על ישראל. כי מדינת ישראל מונהגת על ידי ממשלה שלא פועלת לקדם את האינטרס הישראלי.
ביידן בעצם מדבר על הקמתה של מדינה פלסטינית.
כן, ללא ספק.
אז אתה היית נותן לרשות הפלסטינית לשלוט בעזה עכשיו?
אני הייתי נותן לרשות הפלסטינית לשלוט בעזה, אבל לא לבד. מדובר בתהליך, זה לא הולך להיות תהליך שהוא קצר, אבל זה צריך להיות תהליך שבסופו תקום מדינה פלסטינית. זה צריך להיות תהליך שבו עונים את הרשות הפלסטינית, הפעם בצורה נכונה, שישראל לא יכולה לשבש את התהליך הזה, והדבר יחייב כוחות בינלאומיים. ישראל תמיד התנגדה לדברים האלה, אבל היום אין ברירה. כי היום אתה לא יכול לשלוט בעזה, אבל הרשות הפלסטינית לא במצב שהיא יכולה לשלוט בעזה. אנחנו צריכים כוחות ממדינות במפרץ, אם זה סעודיה או אם זה אמירויות, אנחנו נצטרך עזרה מהאירופאים בבנייה של מדינה פלסטינית. אנחנו נצטרך את כל העזרה הזאת, אנחנו נצטרך קואליציה בינלאומית שתשתתף בכל התהליך הזה, ושגם תוכל לעזור לנו לוודא שנקבל את הביטחון. אתה לא יכול להבטיח ביטחון על ידי שליטה על עם אחר. זה לא עובד, זה גם לא מוסרי.
כן, אתה נשמע לי מאוד שמאלני אגב. אז האם פתרון שתי המדינות אפשרי בכלל בשלב הזה?
הוא חייב להיות אפשרי, כי כל האלטרנטיבות האחרות גרועות בהרבה. אני חושב שהוא אפשרי, אבל הוא יכאב. הוא יכאב בגלל שאני לא יודע אפילו איפה הוא יכאב יותר. אני חושב שהוא כנראה יכאב יותר בצד הישראלי, כי בצד הישראלי זה יחייב בהתמודדות עם המתנחלים, עם הימין הקיצוני, והימין הקיצוני בישראל כבר הראה שהם מוכנים להשתמש בנשק אם יהיה צורך, ואני גם לא בטוח עד כמה אתה יכול לסמוך על צהל, שכל היחידות של צהל באמת נאמנות למדינה ולא נאמנות לרבנים שלהם. כך שהדברים שישראל תצטרך לעשות יהיו מאוד קשים. זה המחיר של 15 שנים של שלטון נתניהו, של כיפאון, של ניסיון לדחות את התמודדות עם הבעיות, כאילו שאפשר לחיות בעולם וירטואלי. אי אפשר. בסופו של דבר כולנו נוחתים במציאות, והמציאות כואבת.
כן. אז ישראל בסופו של דבר תצטרך לקבל את את הרעיונות האלה, כי איך שאומרים באנגלית, she will kick and scream, אבל בסוף היא לא תהיה לה ברירה.
כן, אבל ישראל מתעקשת לאכול את הדגים המאובשים.
כן. אגב, זה מתחיל עכשיו עם נמל, או
כן, איזה, בוודאי.
שבונים בעזה, תמיד ישראל הייתה נגד נמל, והנה ישראל מסייעת.
בוודאי, המסור נגמר, אין יותר מצור על עזה. המצור נגמר, מדינת ישראל פשוט לא מדווחת לתושבים שלה. ולצערנו, גם רוב התקשורת הישראלית לא מספרת לאזרחים הישראלים מה באמת קורה.
בשיחות הרקע שלנו, אמרת לי שיש לך תחושה שממשל ביידן פועל כדי להפיל את נתניהו.
אני מסכים. אני חושב שממשל ביידן באמת פועל להפיל את נתניהו, בגלל שממשלת נתניהו לא יכולה לקדם פתרון לסכסוך הזה, והסכסוך הזה נוגע באינטרס הלאומי האמריקאי. עזוב אותך אפילו מהבחירות. יש השלכה ישירה על מה שישראל עושה לאינטרס האמריקאי. לארצות הברית יש הצדקה מלאה לרצות לשנות את ממשלת ישראל, אם היא מפחדת שזאת ממשלה שמנסה לגרור אותה למלחמה עם איראן. ונתניהו מנסה כבר זמן רב לגרור את ישראל, את ארצות הברית, למלחמה עם איראן. אז כן, בשביל לקיים את התוכנית האמריקאית, בשביל שאפשר יהיה לסיים את הסכסוך הזה, ברור שממשלת ישראל הנוכחית לא יכולה להמשיך להתקיים. ומאחר ונתניהו לא יוותר על בן גביר וסמוטריץ', והוא לא ילך לבד, הממשל ביידן מתחיל לכפות את העדפות המדיניות של ארצות הברית, ומציב לנתניהו ברירות שבסופו של דבר יביאו לפרישה של מפלגות מהקואליציה. אם המפגינים לא מסוגלים לפרק את הקואליציה, ואם גנץ ואיזנקוט לא רוצים לפרק את הקואליציה, אז הממשל האמריקאי יעשה את זה, והוא יעשה את זה לא בהכרח מתוך חיבה לישראל, הוא יעשה את זה בגלל שישראל פוגעת באינטרס האמריקאי.
איך הם יעשו את זה, להערכתך?
על ידי זה שאתה מכריח את ישראל לעשות צעדים שהיא לא רוצה, מה שיביא את בן גביר וסמוטריץ' לעזוב, כי ביידן פשוט צריך להסביר לנתניהו, אם אתה לא תעשה את הצעד הזה והזה, נשק לא יגיע. יש מספיק מנופי לחץ לארצות הברית שיביאו את נתניהו לעשות צעדים, שמבחינת בן גביר וסמוטריץ' יהיו קו אדום.
אתה מדבר על התנחלויות?
למשל על התנחלויות, וככל שארצות הברית תגביר את הלחץ עם הוספה של עוד גורמים לרשימה של הסנקציות, הלחץ על ישראל, על נתניהו, לעשות משהו נגד ארצות הברית, יגבר. הוא לא יכול לעשות שום דבר. הלחץ יגבר על סמוטריץ' ובן גביר לעזוב את הממשלה, כי הם חברים בממשלה ש... בזמן שלה.
יש כאן רמז ממש מהימים האחרונים, היו דיווחים על כך שארצות הברית תטיל סנקציות על נצח יהודה.
כן, כן.
על החטיבה דתית חרדית. ובסופו של דבר ארצות הברית ירדה מזה, אבל זה רמז עבה מאוד למה שאנחנו יכולים לעשות.
נכון. לפעמים נראה לי שהרבה ישראלים כל כך מכורים לרעיון של השימוש בכוח למטרות של הרס, והם לא מבינים שברוב המקרים השימוש בכוח הוא לסיגנלינג, הוא לסמן. ומה הבחינה הזו? כמו הפעולה שישראל עשתה באיראן. זה היה מסר לאיראנים. אז כן, ארצות הברית משגרת מסרים נונסטופ. והרבה אנשים לא מרוצים מזה שהרשימה של הסנקציות היא עדיין קטנה. אבל לא מבינים איך עובדת השיטה האמריקאית. אתה לא מבזבז את כל התחמושת ישר. אתה מתחיל, אתה מוודא שהישראלים הבינו את המסר, לא הבינו את המסר, אתה מרחיב ומרחיב. הגעת לנצח יהודה. ישראל פתאום תתחיל לעשות צעדים נגד נצח יהודה. אני לא יודע כמה זמן ייקח.
ישראל תעשה צעדים נגד נצח יהודה?
כן. וזאת הסיבה שארצות הברית לכאורה עכשיו יורדת מהרעיון של, ואני לא אתפלא אם בעוד מספר חודשים אנחנו נשמע ככה, זה יהיה בכותרת משנית בעמוד 6, שנצח יהודה פורק.
ברק, מה מתרחש ביחסים בין ארצות הברית לבין יהדות ארצות הברית? נראה לי שהתקשורת שם השתבשה לה.
אני לא יודע בעצם אם זאת התקשורת שהיא השתבשה, כמו החלטה של הנהגת ישראל, שהיהדות ארצות הברית לא מעניינת אותה. וזה אפשר משך שנים להגברת המרחק בין יהדות ארצות הברית ליהדות ישראל, וזה עצוב וכואב. אבל במידה מסוימת, השביעי לאוקטובר יצר כזאת הזדמנות. כל כך הרבה אמריקאים יהודים הזדהו עם התחושה של ההתחבאות. החיבור לשואה הוא היה כל כך חזק ונגע בכל כך הרבה יהודים אמריקאים, שפתאום היה גשר חדש שאפשר היה לבסס בין יהדות ארצות הברית ליהדות ישראל. אבל יהדות ישראל צריכה לקבל את הערכים הליברליים של יהדות ארצות הברית. כשאנחנו שומעים עכשיו בתקשורת הישראלית את כל הדיווחים על מה שקורה באנטישמיות בקמפוסים, קשה לי לא לחשוב על זה שזה הכל צביעות. איפה היחס החיובי ליהדות ארצות הברית לפני זה עכשיו? הרבה פעמים נראה לי כל המיקוד במה שקורה בקולומביה, זה לא בגלל שבאמת אכפת ליהודים בישראל מהגורל שלנו כאן, אלא בגלל שזה עוזר לצייר את הצד השני בצורה מאוד שלילית. הייתי מקווה שהם כן יזדהו יותר עם הסבל שלנו בתור יהודים, כי אנחנו מאוד מזדהים עם הסבל של ישראל. אני מכיר כל כך הרבה אמריקאים שנסעו בחצי שנה האחרונה לישראל לבקר, להתנדב אפילו. אני מכיר אמריקאים יהודים שאף פעם לא היו בישראל, והקיץ הזה יגיעו כי הם רוצים להביע תמיכה, וכי הם כן מרגישים קשר. אני מקווה שיהדות ישראל תדע להושיט יד ליד שאנחנו מושיטים.
ברק, זה היה פודקאסט מאוד קודר. יש לך משהו ככה חיובי לשבת בשבילנו?
משהו החיובי שלי לשבת זה שאני מצאתי קהילה. לא קהילה שאי פעם תיארתי לעצמי, ואולי לא מצאתי את הקהילה הזאת מהסיבות הנכונות, אבל מצאתי קהילה יהודית מאוד חמה, מאוד מגוונת. בין הברית הקרוב ביותר אליי הוא הרבי של חב"ד אצלנו. להזכיר לך, אני אתאיסט שמאלני.
כן.
אבל בסופו של דבר, כשאנחנו עובדים ביחד, כשאנחנו מזהים את כל מה שיש לנו ביחד, אני חושב שזאת הייתה חוויה מאוד חיובית.
מה שמו של הרבי?
הרבי אלי, כן. אלי גורוביץ, ואני באמת כל כך הרבה הערכה לזה שבית חב"ד סיפק מפלט.
זה בית חב"ד בקולג' או?
בית חב"ד נמצא בדיוק מחוץ לקולג'. אין כן. להם מעמד רשמי, אז הפרדה הזאת הייתה מאוד משמעותית. כן. סטודנטים יהודים בשביל למצוא ביטחון, היו צריכים לצאת טיפה מהקולג' אל בית חב"ד. אבל בתוך הקולג' לא היה להם את זה. אבל שוב, הדבר החיובי זה שיש קהילה והקהילה מתעוררת. המצב שלנו בהברפורד קצת יותר טוב, כי אנחנו היום חיברנו בין הקהילה היהודית בהברפורד קולג' לקהילה היהודית של הפרברים של פילדלפיה והקהילה היהודית בפילדלפיה. והדבר הזה נפלא, אנחנו רואים את זה וזה נותן לנו עוצמה. לפני שבועיים בהפגנה בברינמר על הביטול של הסרט של יהודה פוליקר, הצלחנו להביא בערך 300 איש להפגין בהתראה של 24 שעות. בשבילנו זאת הצלחה עצומה. אז כן. מזה אני מאוד אופטימי.
כן, ובאווירה אופטימית זאת, תודה לך ברק שבאת אלינו היום, ותודה לכם המאזינות והמאזינים שהקשבתם. נקווה לימים טובים יותר ולהתראות בפעם הבאה. ושוב תודה לך ברק.
תודה לך.